זה לא, אסטרטגיה זה לא תרגיל בחשבון. זה לא דף שאני אתן לך כזה, fill the blanks פה ושם, והנה קיבלת את האסטרטגיה שלך. התהליך הוא הרבה יותר תהליך, אני קוראת לו שווארמה, של להסתכל על, על מה שעומד בפנינו, ולנסות לסובב אותו ולהסתכל עליו מכל הכיוונים האפשריים, ועצם התהליך הזה של להסתכל על זה מכל מיני כיוונים, מפיל הרבה מאוד אסימונים, שבסוף מאפשרים לכם כמי שיודעים לקבל החלטות, אשכרה להחליט משהו ולהתקדם.
אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפרודקט של השכנה. אני שירה ויינברג-אראל, והיום אני שמחה לארח את נועה גנות, מייסדת ומנכ"לית חברת אינפיניפיי, האקדמיה לפרודקט לידרשיפ. לפני כן נועה הייתה בתפקידים של הובלת מוצר ותפקידים טכנולוגיים כ-20 שנה, והיום אנחנו הולכות לדבר על אסטרטגיית מוצר. אסטרטגיה היא נושא מאוד חם, ומצד שני גם מאוד אמורפי. מה זה בכלל אסטרטגיית מוצר, ואיך בכלל עושים את זה? בהזדמנות הזאת נספר שהמחזור הקרוב של ה-CPO בוטקאמפ של אינפיניפיי מתחיל ב-21 במאי, ויש לנו הטבה ממש ממש מיוחדת לנרשמות ונרשמים, אז תציצו בלינקדאין או בפייסבוק בשביל פרטים נוספים. ולפני שאנחנו מתחילות, אני מתרגשת לתת ספוילר שאני משתפת לראשונה, אז תפתחו יומנים, ב-13 ביוני אנחנו נפגשות ונפגשים פייס טו פייס באירוע החגיגי של סיום העונה של הפרודקט של השכן. האירוע יתקיים בתל אביב, תהיה לנו הקלטה של פרק מול קהל עם יזמת שבאופן אישי מרתקת ומרגשת אותי וכבר הרבה זמן שאני רוצה לארח אותה. יהיה לנו גם פאנל מעניין שאספר עליו עוד בהמשך ועוד הפתעות. ההרשמה תיפתח בשבועות הקרובים, אבל בינתיים מוזמנים למלא את הסקר הקצר שמפורסם בעמוד וככה תוודאו שאתם מקבלים את המייל לרישום ראשונים. יאללה, מתחילות! נועה, איזה כיף שבאת.
איזה כיף להיות פה.
בואי נתחיל מאינטרו קצר.
בשמחה. אז אני נועה גנות, אני מייסדת ומנכ"לית אינפיניפיי, אקדמיה לפרודקט לידרשיפ. בעצם אנחנו עושים שני דברים עיקריים. אחד זה לייעץ וללוות חברות במקומות שבהם המוצר פוגש את האסטרטגיה, פוגש את הביזנס. והדבר השני זה מה שאני קוראת לו האקדמיה, שזה לעזור למובילי מוצר ולמנהלי מוצר בכירים לצמוח ולעזור לחברות שלהם לצמוח. ובאמת למלא את התפקיד המהמם והלא פשוט הזה כמו שצריך. לפני זה אולי שווה להזכיר, מעל 20 שנה הייתי בתעשייה במגוון של תפקידים, אני במקום אמרמניקית, אז הייתי בפיתוח וניהול פיתוח וארכיטקטורה, אחרי זה מ-2005 בערך אני בעולמות הפרודקט, הובלתי פרודקט באימפרווה, הובלתי את אחד משני המוצרים שהיו להם בזמנו בשלוש שנים לפני ההנפקה, עד הנפקה ב-2011 של $500 מיליון, אחר כך הקמתי וניהלתי את צוות הפרודקט של מרכז הפיתוח של eBay בישראל במשך 5 שנים, אחרי זה הייתי VP פרודקט של סטארט-אפ בשם טוויגל, משלב הסיד, עד שהם היו בערך 100 איש, ואז לפני 5 שנים הקמתי את אינפיניפיי.
אז בעצם הקמת הרבה דברים לאורך קריירת הפרודקט שלך, גם אם זה מחלקות בתוך קורפורייט כמו eBay, גם בתוך סטארט-אפים, והיום אנחנו רוצות לדבר על אסטרטגיית מוצר, שזה נושא נורא מעניין, ואני חושבת שהרבה פעמים הוא כזה אפור בתפיסה שלו, של מה זה בדיוק אסטרטגיה, וזה משהו שיצא לך גם לעשות הרבה כאשת פרודקט, וגם ללוות הרבה חברות, לקוחות, ללמד את זה בבוטקאמפ, אז אני בטוחה שגם ראית הרבה מאוד דוגמאות.
נכון.
אבל בואי נתחיל בכלל ממה זה אסטרטגיית מוצר.
אז האמת היא שזאת שאלה מעולה, כי אסטרטגיית מוצר זה מין יצור חמקמק כזה. באופן כללי, אסטרטגיה, את יודעת, אם את חושבת על זה, זה מילה שאני משתמשת בה המון, אני לפעמים מזמינה אנשים לספור כמה פעמים אני אומרת את המילה אסטרטגיה בכל הרצאה נתונה או שיחה. אבל שנייה, אם אנחנו צריכים לחשוב על מה באמת ההגדרה, זה לא יושב לנו טוב בראש, זה מין משהו כזה שמשתמשים בו. אז הלכתי וביררתי רגע מה זה באמת אסטרטגיה, ולפי ויקיפדיה, אסטרטגיה זה תוכנית בהיי לבל שמסבירה איך מגיעים ליעדים מסוימים בתנאים של חוסר ודאות. ויש פה כמה דברים ששווה רגע להבין ולשים עליהם את האצבע בהקשר הזה. קודם כל, אסטרטגיה זה תוכנית בהיי לבל. זה לא תוכנית לביצוע, זה לא roadmap, אבל זה כן איזושהי תוכנית שמסבירה איך אנחנו הולכים לעמוד ביעדים. רוב החברות כשהן מדברות על אסטרטגיה, אז ויפילו אסטרטגיית מוצר. כשמדברים על אסטרטגיה, הרבה פעמים זה מין כזה, האסטרטגיה שלנו זה להיות מובילי השוק במשהו. איזשהו יעד כזה מאוד...
זהו, שזה בעצם יעד, ואפשר להגיד שאסטרטגיה זה איך נגיע ליעד.
בדיוק, בדיוק. וצריך להיות מסוגלים לכלול בתוך זה גם הסבר למה זאת הדרך הנכונה. כי בעצם ברגע שאנחנו מדברים על משהו בתוך עולם של חוסר ודאות, יש המון אפשרויות. הרי אם אין חוסר ודאות, נגיד הדוגמה שאני אוהבת לתת הרבה פעמים, זה לבנות בניין. לבנות בניין זה פרויקט מאוד מורכב. כל מי שאי פעם קנה דירה מקבלן יכול להעיד כמה זה יודע להסתבך. אבל רמת חוסר הוודאות שם היא לא גבוהה. תמיד יש הפתעות וכל מיני דברים כאלה, אבל זה לא ברמת חוסר ודאות כמו שאנחנו חווים בעולמות טכנולוגיה, שגם השוק משתנה וגם הרבה מאוד נופל על זה שבעצם טכנולוגיה זה כזה כלי מדהים שאפשר לקחת אותו לכל כך הרבה כיוונים. וזה גם יוצר חוסר ודאות. מה בעצם הכיוון הנכון מתוך אינסוף האפשרויות שעומדות בפנינו? אז כשאין חוסר ודאות, צריך תוכנית טובה. בשביל לבנות בניין, צריך ניהול פרויקט, צריך תוכנית מדוקדקת, צריך לשים לב לפרטים. אבל כשיש חוסר ודאות, פה נדרש משהו קצת אחר, שהוא בעצם להצליח לייצר גבולות גזרה ולייצר בהירות במקומות האלה של איך אנחנו מגיעים ליעד שהצבנו לעצמנו, וכאמור, למה דווקא זאת הדרך שאנחנו מאמינים בה על פני דרכים אחרות, כי האפשרויות הן עצומות. אז אולי אבל עניתי על אסטרטגיה, באופן כללי. שווה רגע להגיד, אסטרטגיית מוצר זה משהו שלוקח כיוון כללי של חברה, לוקח איזשהו חזון, ובעצם מסביר איך בעזרת המוצר, החברה הולכת להצליח לעמוד ביעדים שלה. זה מטפל מאוד 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 לעומק, תכף אולי נצלול פנימה, אבל זה מטפל מאוד לעומק למי זה מיועד ואיזה ערך הם אמורים לקבל מהמוצר. זה לא נוגע בפיצ'רים ויכולות. ומהצד השני זה כן מחובר לזה שזה יהיה מוצר שאפשר יהיה למכור ושיודע להביא את החברה באמת מבחינה עסקית לאיפה שהיא אמורה להיות. נורא קל להתבלבל ולחשוב ש... אסטרטגיית מוצר זה אסטרטגיה של מחלקת המוצר. זאת אומרת, איך מחלקת המוצר הולכת להתקדם, איזה דברים אנחנו נפתח, על מה נשים את הדגש. אבל זה לא, זה נורא נורא מתעתע. כי להבדיל מאסטרטגיית שיווק ואסטרטגיית מחירות, אסטרטגיית מוצר היא בעצם הדבק שמחבר את כל המחלקות בחברה ומסביר איך אפשר למכור את המוצר ולשווק את המוצר ולוודא שהמוצר באמת מביא את הערך שדיברנו עליו בשיווק ושאנשי המחירות באמת מדברים עליו בשיחות שלהם, והקסטומר סקסס יודע לשים את הפוקוס על הדבר הזה, ולכן התפקיד של הפרודקט לידר פה הוא מאוד מאוד מורכב, כי זה הובלה רוחבית של כל החברה פחות או יותר, כאיזשהו סוג של כמעט משנה למנכ״ל, בשביל לייצר את הדבק הזה שמאפשר לכולם ללכת ביחד באותו כיוון.
כן, בעצם אם החברה היא חברת מוצר, כאילו יש חברות שהן יותר מורכבות, עם יותר שירותים ויותר אספקטים, אבל אם זאת חברה שהיא חברת מוצר, סטארט-אפ שבונה אפליקציה שאמורה לפתור איזושהי בעיה, אז יכול להיות שזה אפילו אותו דבר? האסטרטגיה של החברה או אסטרטגיית המוצר?
יכול להיות. באמת יש פה, כל מה שאמרתי הוא מאוד רלוונטי לחברת מוצר. אם החברה היא לא חברת מוצר והאסטרטגיה שלה היא להצליח באמצעים אחרים, אז יכול להיות שיש פה באמת פחות השפעה, והמוצר אולי יכול להיות רק כלי בדרך. הן מאוד מאוד קרובות ומאוד משלימות אחת את השנייה. ובאמת אם זה סטארט-אפ שיש לו מוצר אחד, אז זה אפילו עוד יותר מתלכד. אני כן אגיד שהרבה חברות פשוט מדלגות על זה, בגלל שזה מאוד מאוד לא פשוט לבנות את זה. זה דורש חשיבה אבסטרקטית ולהיות מוכנים ומסוגלים לחשוב בספרות אחרות קצת, ולהסתכל מאוד רחוק קדימה, ולהסתכל מאוד מאוד לעומק פנימה, וכל מיני דברים כאלה. אז הרבה חברות מדלגות על זה, זה נכון גם על אסטרטגיה באופן כללי, שנשארים עם כזה כיוון, וגם על אסטרטגיית מוצר.
אני חושבת שגם זה, אמרת כבר בהתחלה שזה חמקמק, אסטרטגיה, אז מאוד קשה לדעת אם באמת בניתי אסטרטגיה, בניתי חלק מהאסטרטגיה, עצרתי באמצע עם איזשהו תוצר ביניים, או שזאת האסטרטגיה, כאילו, יש דרך לדעת אם זה, אם מה שבניתי עכשיו אפשר לקרוא לו אסטרטגיה?
אז קודם כל, גם התהליך של בניית אסטרטגיה, בסופו של דבר, כמו כל דבר אחר שאנחנו עושים, הוא תהליך אג'ילי של לצאת לדרך עם משהו ולדייק אותו תוך כדי תנועה. וכן יש איזשהו שלב שבו נראה שהנקודות מתחברות. בדרך כלל אני אוהבת לתאר את התהליך הזה בתור, קודם כל, חייבים משהו, דבר ראשון, שעל הנייר ייראה הגיוני. שאם אנחנו מסבירים את זה למישהו אחר, לא קל לו למצוא חורים בעלילה, לא בטוח שכל מה שעל הנייר עובד יעבוד גם במציאות. סביר להניח אפילו שלא. אבל אם זה לא עובד על הנייר, זה בחיים לא יעבוד במציאות. אנחנו לא מצליחים להסביר ברמה הכי בסיסית למה הדבר הזה אמור לייצר לנו את התוצאות שאנחנו רוצים להגיע אליהם, ואיך בדיוק, אז הסיכוי שבמקרה נצליח כשנעשה את זה הוא סיכוי קטן. אז זה השלב הראשון, לייצר איזשהו בסיס. שאיתו אפשר לצאת לדרך. עכשיו, גם הבסיס הזה צריך לעבור לפעמים הרבה מאוד איטרציות, כי כל פעם אנחנו מסתכלים ומגלים עוד משהו שלא מסתדר, ועוד נקודה שלא חשבנו עליה וכו'. אבל אז יוצאים עם זה לדרך, ובעצם אנחנו מביאים את המציאות לתוך זה. אז יש לנו עכשיו איזשהו, נגיד, מסמך אסטרטגיה, ומתחילים לפעול בין אם בהתאם לזה, ובין אם אפילו בזירות אחרות, ואז אנחנו צריכים לראות אם מה שאנחנו רואים מהמציאות מתיישב יפה על האסטרטגיה. וברוב המקרים, בהתחלה, היו הרבה סתירות. חשבנו שלאנשים אכפת מאלף, וכשאנחנו מדברים איתם על אלף, אנחנו קולטים שזה לא לגמרי מה שחשוב להם, ובעצם כשהם מדברים על זה בינם לבין עצמם, הם מדברים על זה בצורה אחרת. אז אנחנו חוזרים לנייר שלנו, ומנסים לבנות תיאוריה חדשה, על בסיס מה שלמדנו. ויוצאים עם זה שוב, וכל הזמן בעצם משווים בין מה שאנחנו, הסיגנלים שאנחנו מקבלים מבחוץ, לבין מה שיש לנו על הנייר. מה שקורה זה שבשלב מסוים, הסטיות ממה שאנחנו יודעים הולכות ומצטמצמות, גם בכמות וגם במרחק. אם בהתחלה הרבה דברים זורקים אותנו לכיוונים מאוד 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 שונים, אז לאט לאט כן מתגבשים סביב איזשהו מרכז שמתחיל להחזיק מים, ופתאום הדברים שאנחנו לומדים מבחוץ נופלים לנו יפה בתוך התיאוריה, גם אם לא נתנו עליהם את הדעת מראש. וזה השלב שאפשר להגיד, וואלה, האסטרטגיה שלנו נראה שהיא מחזיקה מים.
אז חלק מהדברים שדיברת עליהם, הייתי יכולה לדמיין שזה איזשהו שלב הכנה שצריך לעשות לאסטרטגיה. זאת אומרת, יש לי תיאוריה או אוסף של היפותזות לגבי מי הקהל יעד שלי ומה הם צריכים ואיך אני פותרת להם את הבעיות. זה איזשהו שלב הכנה שצריך לעשות לפני שמתחילים לבנות את האסטרטגיה, או שזה משהו שמבחינתך מתגלגל ביחד ומקבל צורה ככל שאנחנו מקבלים עוד סיגנלים מהמציאות, נקרא לזה?
לא, יש הרבה חשיבות ברגע לעצור ולחשוב על זה בצורה מסודרת מההתחלה עד הסוף. צריך להגדיר אולי מתי זה הלפני הזה. כי הרי זה לא שחברה קמה ובדי וואן היא באה ועושה אסטרטגיה. יש הרבה שלבים של בכלל להבין מי אנחנו ומה אנחנו, ולנסות לחפש את עצמנו, ולהעמיד איזושהי תיאוריה שהיא הרבה הרבה יותר לוס ממה שאפשר באמת לבוא אחר כך ולעשות אסטרטגיה, ואז מתחילים לרוץ. ובדרך כלל חברות מגיעות לעשות אסטרטגיה כשקורה משהו, או כשנגיד כל מה שאנחנו עושים לא מצליח לייצר לנו את התוצאות שאנחנו רוצים, וצריך רגע לחשב מסלול מחדש, או לדייק, או להבין לאן לוקחים את זה. או דווקא כשיש משהו טוב. אוקיי, גייסנו כסף, מכרנו איזשהו חלום, עכשיו בוא נראה איך אנחנו מצליחים להביא את זה. ובעצם בשלב הזה, כשבאים לעשות את האסטרטגיה, מה שאת קוראת לו לפני, הוא כבר אחרי המון המון דברים שקרו קודם. ואחד הדברים שחשוב להבין זה שיש לכם כבר באותה נקודה בזמן, אם זה ליזמים, אם זה לכם כמובילי מוצר שהייתם שם, או בכלל בחברה, לאנשי המחירות, לשיווק, לסקסס, יש כבר המון המון ידע על מה קורה בשוק, ועל איך הוא נראה, ומה הלקוחות באמת צריכים. הבעיה היא שזה הרבה פעמים משהו שנמצא כזה באינטואיציה, באחורי הראש, לאו דווקא מנוסח היטב, והשלב הזה שקראת לו לפני, הוא באמת שלב של רגע לעשות חשיבה מסודרת, ולקחת את כל מה שיש לנו בראש, לנו ולסטייק הולדרס השונים, ולקמפל את זה רגע, אני חוזרת לשורשי כמפתחת, לכדי איזושהי תיאוריה קוהרנטית, ומשהו שעכשיו כשאני מציגה אותו, יש פה סיפור סדור שהוא הגיוני, מאלף ועד תף, ואז זה הבסיס בעצם שאיתו הולכים. אז כן יש הרבה חשיבות ללעצור ולסדר את הדברים, אבל זה לא שאת יושבת מול דף ריק ואין לך מושג. הבסיס הוא הידע שנצבר במהלך הדרך.
נגיד שיש לי מוצר יחסית בתחילת הדרך, ואני רוצה עכשיו לבנות לו אסטרטגיה. מאיפה מתחילים? יש מתודולוגיה? יש רשימת שאלות שאני צריכה לשאול? יש רשימת פרקים שצריכים להיות שם? איך זה צריך להיראות?
אז כן, יש... את יודעת, קודם כל זה לא שיש עכשיו, ואם תשאלי את גוגל איך עושים את זה, אז תקבלי את התשובה. לי יש את המתודולוגיה שלי, שפיתחתי אחרי עבודה באמת עם הרבה מאוד חברות על, על הדברים האלה, וסידרתי והבניתי אותה באמת לתוך תוכנית הדגל שלנו, שנקראת ה-CPO Bootcamp, ששם ממש אנחנו לוקחים מובילי מוצר, ועושים איתם תהליך מאוד מאוד מרוכז של בניית אסטרטגיה, על בסיס סט של שאלות, שכל פעם שואלים עוד שאלה, ולאט לאט מתחילים לבנות את הסיפור. אני אגיד, באופן כללי, זה לא, אסטרטגיה זה לא תרגיל בחשבון. זה לא דף שאני אתן לך כזה, fill the blanks פה ושם, והנה קיבלת את האסטרטגיה שלך. התהליך הוא הרבה יותר תהליך, אני קוראת לו שווארמה, של להסתכל על, על מה שעומד בפנינו, ולנסות לסובב אותו, ולהסתכל עליו מכל הכיוונים האפשריים. ועצם התהליך הזה של להסתכל על זה מכל מיני כיוונים, מפיל הרבה מאוד אסימונים, שבסוף מאפשרים לכם כמי שיודעים לקבל החלטות, ומאפשרים לארגון, כשוואלה, ראינו עכשיו דברים שלא ראינו קודם, אשכרה להחליט משהו ולהתקדם. אבל ברמה יותר קונקרטית, כן, יש סדרה שלמה של שאלות, של למי בעצם המוצר מיועד. וזה לא יכול להיות משהו שהשיווק מגדיר, או שאחר כך אפשר לעשות לו בהכרח פילוח בלינקדין. ברור שזה איזשהו בסיס. נכון? חברות בגודל מסוים, בתעשיות מסוימות, אבל בסוף חשוב לי להגיד גם למי שעושה B2B, קודם כל, גם ב-B2B, מי שקונה בסוף זה אנשים, והבעיות שאנחנו רוצים לפתור חייבות להיות בעיות של אנשים בתוך הארגון הזה. אז מי זה הבן אדם? ומה הבעיה שלו? ואיך זה משפיע עליו שיש לו את הבעיה הזאת? ולמה כל הפתרונות האחרים לא מספיק טובים? ופה אנחנו בונים את זה במין צורה כזאת של במקרה, הרמה להנחתה, אם רק היה פתרון שעושה ככה וככה, אז ברור שזה היה פותר את כל הבעיות, כי הסברנו מה חסר, והופ, הפתרון שלנו באמת על הדברים האלה הוא עונה. אז חלק מהדברים זה דברים שאנחנו כבר יודעים מראש, של הגדרות הפתרון שלנו, וחלק מהדברים, ברגע שאנחנו מבינים מה באמת צריך, פתאום אנחנו יכולים להבין שהפתרון שלנו בעצם אולי צריך להשתנות, אולי צריכים להיות לו עקרונות אחרים קצת.
מאיזושהי זווית זה קצת נשמע גם כמו לשבת לעומק, לכתוב את הפיץ' של מה אנחנו עושים, ולגלות על הדרך לאן המוצר צריך ללכת כדי באמת להיות יותר מדויקים.
נכון, לגמרי. אני מאוד אוהבת לסכם את האסטרטגיה בסוף בפיץ' של המוצר, כי זה באמת נותן לנו את כל האלמנטים, כולל ה-value proposition, וכולל באמת דיוק של העולם של הלקוח. נורא חשוב שזה יהיה מנקודת המבט של הלקוח. הרבה פעמים כשאנחנו עושים פיץ', הכי קל לנו לדבר עלינו, ועל המוצר שלנו, ועל כמה הוא מדהים, ואיזה יכולות מהממות יש לו. הפיץ' הזה לא אמור לכלול פיצ'רים, ולא אמור לכלול יכולות, אמור לכלול עקרונות, שגם הם באים אחרי שסיפרנו על הבעיה, מנקודת המבט של הלקוח, ברמה כזאת, שכל מי ששומע את זה, כבר בא לו לתלוש את השערות, מרוב שהבעיה מעצבנת, וברור לנו למה היא חייבים לפתור אותה כמה שיותר מהר. אם לא הצלחתם להגיע לרמה הזאת, אז כנראה שאתם, או שאתם לא מבינים, או שאתם פותרים איזשהו משהו שהוא nice to have. וזה ככלל פרקטיקה גרועה להצליח, בטח בזמנים כאלה.
כן. אז ב-CPO Bootcamp אתם ממש מתעסקים באסטרטגיה, אז כל אחד עושה עבודה עם עצמו תוך כדי, על המוצר שלו, על מה שהוא מביא איתו?
כן, מה שקורה, אני... אולי דיסקליימר עליי, אני שונאת ללמד דברים בתיאוריה. אני בתחילת הדרך של אינפיניפיי בניתי את קורס ניהול המוצר בבית ספר ליזמות, במה שהיה אז המרכז הבינתחומי, היום זה אוניברסיטת רייכמן, והפסקתי לעשות את זה כי זה באמת ללמד בתיאוריה, וזה משגע אותי. אז אני, כל התוכניות שלי הן מבוססות על זה שאנשים אשכרה מפיקים תוצאות במהלך התוכנית.
אני חושבת שזה מדהים, כי בסוף באמת, כשהדברים פוגשים את המציאות, הם פתאום נראים אחרת. פתאום זה לא בדיוק השבלונה שלמדנו בקורס, גם אם לקחנו כל מיני דוגמאות, אז פתאום במציאות שלי זה נראה אחרת, ואני חושבת שיש הרבה מאוד ערך בלקחת את הדברים האמיתיים, ולהתמודד עם האתגרים של היום-יום שלי, כחלק מההכשרה הזאת.
נכון, וגם הדבר הכי גרוע שאפשר יהיה להגיד על הדברים שלי, זה שזה נתן הרבה חומר למחשבה, אבל כשבאתי ליישם את זה לא ידעתי מה לעשות. ואני רוצה לוודא שאני סוגרת את הלופ הזה. אז כן, במהלך הבוטקמפ כל משתתף מייצר ממש אסטרטגיית מוצר למוצר שלו. אין שם תרגילים שהם כזה case study לטובת הקורס. מייצרים אסטרטגיית מוצר למוצר שלך, בליווי של שני מנטורים לכל משתתף. ומדברים לא רק על איך לייצר את האסטרטגיה, אלא גם מה צריך ארגונית כדי להצליח באמת להביא אותה למקום של השפעה. כדי להשתמש באסטרטגיה למצב שההנהלה יכולה פתאום לקבל החלטה. אם אני חוזרת רגע למה זה אסטרטגיית מוצר, ולשאלה שלך על איפה עובר הגבול בין אסטרטגיית מוצר לאסטרטגיה של חברה, אז ברור שגם כאסטרטגיית מוצר זה לא משהו שעכשיו מי שמוביל את המוצר בא, בונה את זה ומניח על השולחן ואומר, הלאה, כולם להתיישר. זה לא יודע לעבוד ככה. אבל זה כן תהליך שהוא באחריות מי שמוביל את המוצר, ובסוף להביא את הסיפור הזה שתפור מקצה לקצה, הוא עדיין אחריות שלנו, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה כזאת, שבסופו של דבר כולם יוכלו להגיד עידו, ולהסכים וללכת עם זה. חלק מהתהליך הוא גם באמת לעברר הרבה מאוד הנחות יסוד שיהיו לאנשים בראש, שפתאום כשהם רואים דברים שחור על גבי לבן, אז הם יכולים להגיד, רגע, עם זה אני לא מסכים. ואז אפשר לדון שנייה על הנחת היסוד הזאת, האם אנחנו כחברה מניחים אותה או לא מניחים אותה, וזה יכול לקחת אותנו לכיוונים אחרים לגמרי. אני יכולה להגיד שזה נגיד משהו שיוצא לי לעשות הרבה עם חברות שאני מלווה, ואני יושבת עם פאונדרים. עכשיו, הפאונדרים הרבה פעמים, את יודעת, הם חברים הכי טובים, הם שרתו ביחד בצבא, שכרו אחר כך ביחד דירה, טיילו בחול, באמת עובדים מאוד מאוד טוב ביחד ומאוד צמוד. ועדיין כשנכנסים לעומק ושמים הנחות יסוד על השולחן, פתאום מגלים שלא רואים את הדברים אותו דבר. זה יכול להיות אפילו בכל מיני רמות פילוסופיות. אני אתן דוגמה רגע שעולה לי לראש מטוויגל. כשאני הייתי בטוויגל לא הייתי פאונדרית, אבל הגעתי בתפקיד מאוד מאוד משמעותי בשלב מאוד מוקדם. אז כן הייתי חלק מהשייפינג של מה זה בעצם החברה. ואני זוכרת שיום אחד היינו באיזשהו דיון, וה-CTO אמר משהו כמו, טוב, אנחנו חברת חיפוש. מה שטוויגל עשתה זה יכולות חיפוש מאוד מאוד טובות לאתרי אי-קומרס. שכשאת מחפשת בחיפוש שהוא טיפה יותר מורכב מאשר חולצה אדומה, אשכרה תקבלי תוצאות רלוונטיות, ולא אם חיפשת משהו שקשור לסמלה עם סליבס, פתאום תקבלי לפטופ סליבס ועוד כל מיני דברים כאלה. ואז באמת ה-CTO אמר משהו כמו, אנחנו חברת חיפוש. ואני אמרתי, שנייה, אני לא בטוחה שאני מסכימה על זה. אנחנו חברה, הנכס הגדול שלנו, בזמנו הייתה באמת טכנולוגיה מאוד מאוד פורצת דרך, של הבנה של דאטה של אי-קומרס, והבנה של חיפושים, ויכולת להתאים ביניהם, אבל אולי חיפוש זה רק ה-use case הראשון, ומי שאנחנו באמת זה חברת הבנה של אי-קומרס, ועכשיו מה שאנחנו צריכים לבנות זה מטריה של דברים, זה מאוד יכול להשפיע גם על אנליטיקס, ועל אלגוריתמים המלצות ועל עוד מלא 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 דברים, ריוויוז חכמים, אפשר לקחת את זה להרבה מאוד כיוונים. אז זאת למשל דוגמה להנחת יסוד שנמצאת אצל מישהו בראש, ואומר את זה כאילו זה מובן מאליו, אבל וואלה, האמת היא שלא.
כן, וזה לא רק האסטרטגיה, זה גם היעד, כאילו לאן מכוונים. נכון. אם זה לבנות חיפוש מעולה זה משהו אחד, ואם זה לבנות מטריה של מוצרים בעולם מסוים זה משהו אחר לגמרי. אז נשמע שפתחת פה איזה משהו משמעותי, זה התחיל איזשהו תהליך?
קודם כל, במקרה הזה, זה לא כל כך אפילו היעד, כמו הזהות של החברה. אני חושבת שבזמנו זה היה קצת פילוסופי מדי, כי היה לנו ברור שבשלב הזה אנחנו עושים חיפוש. כאילו, זה היה חלק מאיזשהו דיון שהיה יותר על הטווח המאוד מאוד מאוד ארוך. אני זרעתי את הזרעים, רציתי שיהיה שם משהו שאפשר יהיה לישון עליו לאורך זמן, זה לא התניע תהליך מסודר של עכשיו רגע בואו נגדיר מי אנחנו. אני חושבת שבאופן כללי אולי שווה להזכיר על אסטרטגיה, שזה באמת משהו שצריך לישון עליו. זה לא משהו שאנחנו עושים בגלל שזה לא תרגיל במתמטיקה, זה לא משהו שעכשיו אני אשב חצי שעה בין פגישות ואני אכתוב את הכל וזהו. בגלל המורכבות אני יכולה לכתוב תיאוריה פעם אחת, ולמחרת בבוקר, פתאום בלילה עלתה לי עוד איזושהי נקודה שפתחה שם משהו שהבנתי שהוא לא מסתדר עד הסוף. וכמובן, ככל שפותחים את זה לעוד אנשים, הם מזהים את הדברים האלה, אבל זה לא תהליך שאפשר ללחוץ אותו, נקרא לזה. זה לא שעכשיו בואו נשב יומיים בחדר ונחשוב ממש 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 חזק ונצא עם אסטרטגיה. אפשר, יש חברות שעושות את זה, זה עדיף מאשר כלום. אבל...
זה גם עדיף כשמקצים לזה זמן ועושים רק את זה, ופתאום זה יותר, זה אוף סייט, ואולי לא עולים לפגישות, ואולי לא קוראים מיילים תוך כדי, ופתאום אנחנו מייצרים את המקום הזה בראש שמאפשר לנו באמת לחשוב על דברים שהם פחות בכיבוי שריפות ומלא משימות שמחכות לי.
נכון, זה גם נורא חשוב, כי זה באמת מאפשר לראש לחשוב אחרת. כאילו, באמת ביולוגית, המוח עובד אחרת בזמנים האלה, שטיפה מתנתקים, שטיפה נחים, שהם לא בתוך השוטף והיום-יום. אז כן, זה חשוב וזה אחלה מנגנון, אבל זה לאו דווקא שבסוף האופסייט של היומיים, אנחנו נצא עם אסטרטגיה סדורה. אנחנו נצא עם המון תובנות, ועם אולי החלטות משמעותיות שכן ברור שצריך לקבל. אבל כדי להגיע ממש לתהליך שתיארנו קודם, שיש לנו אסטרטגיה מפורטת שמחזיקה מים במציאות, צריך רגע לנשום בתוך זה. זה קצת כמו בצק שצריך לתת לו לתפוח. אי אפשר להכריח אותו לתפוח מהר.
כן. ואם אני מסתכלת באמת לרגע על סוגיית האנשים שמעורבים בתהליך, אז באמת, אני כמובילת המוצר אחראית על הדבר הזה, אחראית על לבנות את האסטרטגיה ועל התוצר, אבל זה בטח לא משהו שאני עושה בוואקום. איך היית ממליצה לגשת לזה? כמה עבודת הכנה אני רוצה לעשות לבד? מתי להכניס עוד אנשים לתהליך ואת מי? באיזה צורה?
אז קודם כל זה תלוי קצת בחברה ובנכונות של אנשים ובפוזיציה של מי שמוביל את המוצר, כמה מקבלים את ההובלה שלו וכמה פחות. בעצם זה נוגע לשאלה של כמה לבוא עם בסיס מוכן שרק תנו לי הערות לעומת רגע לפתוח. אני אוהבת בדרך כלל לרתום את האנשים לתהליך בשלב מוקדם, אבל כדי שזה יהיה אפקטיבי, לא תמיד נכון להתחיל מכלום ושום דבר. אחד הדברים שחשוב לזכור לגבי סטייקהולדרס בחברה, זה שהם לא אנשי מוצר. ואם נבוא ונבקש מהם להגיד לנו מה הם חושבים שצריכה להיות האסטרטגיה, אני לא בטוחה שהם ידעו להגדיר את זה, והם לאו דווקא ידעו להוביל את זה לאיזשהו כיוון נכון. זה סוג של חשיבה, שצריך לפתח לאורך זמן, ואנחנו כאנשי מוצר באמת הרבה פעמים מפתחים אותה לאורך שנים, החל מבוא נבין שהפיצ'ר שאנחנו הולכים לעבוד עליו, מה הבעיה שהוא צריך לפתור ולמה זה הגיוני שדווקא זה יהיה הפתרון וכו' וכו'. אז לאנשים הרבה יותר קל להשתתף בדיון כשיש איזשהו בסיס. עכשיו, בסיס לא חייב להיות הנה התיאוריה הסדורה שלי, אבל כן אולי כמה נקודות כמו ככה אני רואה את העולם, האם אתה מסכים שזה באמת העולם? האם יש פה דברים שאתה רואה ואני אולי פספסתי. ומאוד מאוד חשוב לזכור, לשמור על נקודת המבט החיצונית הזאת. לכולם, שוב, אני חוזרת על זה, אני יודעת שכבר אמרנו את זה, אבל זה כל כך כל כך חשוב, כל כך קל להישאב לדבר על עצמנו. ובשביל שתהיה אסטרטגיה שיודעת למכור את המוצר החוצה ולהצליח בשוק כמו שהוא, בלי שנצטרך עכשיו לחנך שוק, שזה, אולי זה נושא לפרק בפני עצמו, אבל זה מאוד 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 קשה, ואם האסטרטגיה שלכם היא לחנך את השוק, אתם צריכים להיערך למלחמה ארוכה מאוד, וגם לראות למה דווקא זאת האסטרטגיה הנכונה, ומה בדיוק אתם הולכים להגיד. יש לי אגב בבלוג, מי שמעניין אותו, יש לי בבלוג מאמר על שלוש דרכים לחנך את השוק שכן יכולות לעבוד.
מעניין.
אז באמת כן לוודא שכל מה שאנחנו עושים מחובר כל הזמן לעולם שבחוץ. זה ממש בכוח לתפוס את עצמנו באוזניים ולהכריח את עצמנו להסתכל מנקודת המבט הזאת.
אז אני חושבת שבאמת דיברת על לחבר למציאות ולדוגמאות, ואני מנסה לחשוב אם יש אולי איזושהי דוגמה מעניינת שאפשר לדבר עליה. אני מניחה שלדבר על לקוחות וכאלה זה, זה פחות מתאים. יש לך איזושהי דוגמה אולי פאבליקית לאסטרטגיה מעניינת שמעניינת לדבר עליה?
אני יכולה לחשוב על כמה דברים, לאו דווקא דוגמה של אסטרטגיה סדורה מההתחלה עד הסוף, אבל למשל, דוגמה לחלק של להבין איזה בעיה אנחנו פותרים ולמי. אחת החברות שליוויתי היא בעצם חברה בעולמות של סייבר סקיוריטי, והם מוכרים משהו מאוד מאוד חדשני, כמובן מוכרים לצ'יף סקיוריטי אופיסר. עכשיו, להגיד את זה בתור למי אנחנו מוכרים, זה מאוד 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 שטחי. אז כמובן, על הדבר הזה אנחנו מוסיפים את סוגי החברות וגדלים, ואולי מעניין אותנו כרגע עסקית להתמקד בשווקים מסוימים ולהצר קצת את ההגדרות. אגב, זה אחד הדברים שהרבה פעמים לא לוקחים בחשבון, את השוני בין שווקים שונים. לכאורה מוצר מבחינה טכנולוגית יכול לענות על זה, לכאורה אותו צורך, אפילו סתם משהו כמו תוכנה לניהול פרויקטים, לכאורה זה אותו צורך בכל מיני מקומות, אבל יש הרבה חשיבות לתרבות ולמה חשוב להם ולאיזה שאלות אפילו הם ישאלו לפני שהם יחליטו להשתמש במוצר, ומה שעובד במקום אחד לאו דווקא עובד במקום אחר, אפילו משהו שהוא מבוסס על שירות, רמת כמה הוא צריך להיות מובנה וסדור, יכול להיות מאוד שונה בין שווקים גיאוגרפיים שונים. אז גם יכולה להיות פה החלטה כזאת לדייק. אבל בסוף אנחנו רוצים להיכנס לראש של אותו Chief Security Officer, ולהבין מה מטריד אותו, ואיפה זה פוגש אותו. ונניח החברה הזאת, מה שהיא גילתה, זה ש-Chief Security Officer שהגיע מעולמות של רגולציה, הצורך אצלו הוא פחות חזק מאשר Chief Security Officer שהגיע באמת, היה איש סקיוריטי אמון על לחסום בגופו את ההתקפות על הארגון, כי זה חשוב, לא כי מישהו אמר לו את זה. וזה ניואנס שאם אתם לא תביאו אותו, אף אחד לא יביא אותו, אבל זה מה שעולה מתוך הדברים של ללמוד בשטח, ללמוד מהשטח, ללמוד בעצם ההתקדמות. אני חושבת ככל שאני מדברת, יש לי עוד דוגמה, מהתקופה שלי באימפרווה. אני הייתי באימפרווה בין 2008 ל-2011. נסו רגע להיזכר מה, איך נראה אז העולם, האייפון בקושי הגיע לישראל. ואני הייתי אחראית על מוצר של הגנה על דאטאבייסים. וזה היה המוצר השני של החברה. המוצר הראשון של החברה היה מה שנקרא Web Application Firewall, הגנה על אפליקציות ווב. עכשיו, החברה צמחה כחברת סקיוריטי, הגנה על אפליקציות ווב, זה מאוד ברור, המוצר שלי נמצא שם בחוץ, כל העולם ואשתו יכולים לפרוץ אליו, סקיוריטי זה נורא נורא חשוב. ומתוך הראייה הזאת הם גם הלכו ללהגן על הדאטאבייס, כי זה מאוד חשוב, הדאטה שלנו וכו' וכו'. אבל כשאני עבדתי עם הלקוחות בשטח, גיליתי שסקיוריטי, וואלה, זה לא מה שיושב להם בראש רוב הזמן. זה היה כאמור עולם מאוד ישן, בטח עם לקוחות אנטרפרייז גדולים, יחסון בקלאוד לא היה עוד כזה ביג דיל, הם יחסנו את הדברים בדאטה סנטרס שלהם, שיש מפתח פיזית רק למי שאנחנו באמת רוצים שהוא ייכנס, ומי שאשכרה יכול להתחבר לשרתים זה ה-DBA שיושב בחדר ליד איש הסקיוריטי, והם חברים טובים ואני לא באמת צריכה להגן מפני ה-DBA שיושב שם. ועדיין הם קנו את המוצר. כשעשיתי קצת את המחקר, אז הבנתי עד כמה הכוח המניע הוא באמת רגולציה, ופחות סקיוריטי פר סה בדבר הזה. עכשיו, אימפרווה ידע את זה, ורחבה על הטרנד של רגולציה, והיו לנו הרבה מאמרים שיווקיים, של בוא, הנה, אפשר לעמוד ברגולציה הזאת וכו', אבל ברגע שאני הבנתי שזאת באמת המוטיבציה, אפשר לתרגם את זה להרבה מאוד דברים אחרים. פתאום ה-value proposition של המוצר, הוא לא רק שהוא עושה security טוב וסוגר לך את הפינה של הרגולציה, אלא זה שאפשר לגמור את הפרויקט ממש ממש מהר, ולא להצטרך להתעסק בזה יותר לעולם. זה מביא סט אחר של יכולות במוצר, וגם של, שוב, של value שאפשר לדבר ואפשר למכור, ושמבדל אותנו מהמתחרים שלנו וכו' וכו'. אגב, מה שמאוד שינה את זה, זה היה ויקיליקס. ברגע שהיה ויקיליקס, ואנשים הבינו שהדאטה שלנו, למרות שהוא סגור מאחורי מנעול ובריח, הוא לא באמת מוגן, פתאום היה שינוי והתחילו לדבר באמת יותר בקשרים של, של סקיוריטי. יצא היום שאני נותנת מלא דוגמאות מעולם הסייבר. זה לא בכוונה.
אבל אני חושבת שזה באמת ממש מעניין, ואני חושבת שזה גם מאוד מתקשר למה שדיברת עליו קודם, של לא לספר את הסיפור שלנו, אלא להתפקס במי המשתמשים, כי כשאת עובדת על מוצר סקיוריטי, את מתעניינת במוצר סקיוריטי, ובאמת בסקיוריטי פרסה. ואם את מגלה שהלקוחות, זה בעצם לא בדיוק מה שמעניין אותם, צריכים לעשות איזשהו וי איפשהו ולפתור את הבעיה הזאת מהר, אז אולי את צריכה לבנות להם משהו אחר ולמכור להם משהו אחר.
אני חושבת שזה גם, הכוח פה הוא באמת לא להאמין לשום דבר שאני כבר יודעת. רגע לנסות להרכיב משקפיים נקיים, ומחדש ללמוד את הכל. ומקסימום, אני יכולה לכתוב את מה שאני כבר יודעת, ולהגיד, כן, לגבי זה אני בטוחה. אבל ברגע שאני כותבת את הכל, יהיו דברים שאני אגיד, רגע, אולי זה לא ככה בעצם.
כן, אני חושבת שזה לגמרי התפקיד שלנו והאתגר שלנו, כן, שמוצר לא רק באסטרטגיה, בכל החלטות קטנות, גם כשאנחנו עושים חשיבות על פיצ'רים ודברים כאלה, כל הזמן לשאול את השאלות האלה.
נכון, וגם להצליח לגרום לאחרים לראות את זה. אבל גם זה, כמו שאמרתי קודם, הרבה יותר קל כששמים את זה בצורה סדורה. כאילו, עד עכשיו האמנו שהעולם הוא ככה. אני הסתכלתי, ובשורה שלוש פה אני רוצה לשים סימן שאלה. זה דיון שהוא הרבה יותר פרודוקטיבי מאשר לבוא ולהגיד בעצם העולם נראה אחרת, או אפילו למה אנחנו עושים את זה. הרבה פעמים יש קטע כזה לאנשי מוצר שמתחילים להיות קצת הנודניקים. כאילו, אנחנו מלמדים אותנו לשאול כל הזמן למה ולמה ולמה, וזה מעולה וזה נורא חשוב, אבל אם זה נשאר שם, בסוף יגידו לנו, הצבנתם אותנו, לכו מהחדר. זה צריך להיות למה זה ככה, כי אני חושבת שאם התשובה היא א', אז אנחנו צריכים ללכת לכיוון מסוים, ואם התשובה היא ב', אנחנו צריכים ללכת לכיוון אחר. ואז פתאום זה גם צובע את הדיון במשהו שהוא קצת מעבר לבוני הילד המעצבן ששואל למה, וגם מאפשר להגיד מה כן ולא רק מה לא. אנחנו תורמים, אנחנו מקדמים, אנחנו עוזרים לחברה ליישר קו ולהתקדם ולקבל החלטות, ולא רק מפריעים בתהליך, שזה, אם לא עושים את זה נכון, אז הרבה פעמים תהליך כזה במיוחד, גם של אסטרטגיה וזה, יכול להיות, נו די, תפסיקו לברבר ותתחילו לעבוד.
כן. דעתי, כבר אין לנו הרבה זמן, אבל נורא בא לי לשאול אותך על הבדלים בין חברות גדולות לחברות קטנות. אני את רוב קריירה שלי עד היום לפחות עשיתי בקורפורייט, ואני חושבת שגם בתוך קורפורייט יש הרבה הבדלים בין אזור לאזור, בין מוצר למוצר, ואנשים שמקיפים אותך, אבל מכל הדוגמאות שיוצא לך ללוות בכל מיני דרכים, יש איזה הבדלים מהותיים שאת רואה בין חברה שהיא קטנה, שהיא יותר סטארט-אפ, או בין קורפורייט?
כמובן. אז קודם כל, זה לא סוד שקורפורייט באופן כללי זז יותר לאט. זאת אומרת, להצליח להתוות אסטרטגיה חדשה לגמרי בתוך קורפורייט בצורה כזאת שבאמת יקבלו אותה ויתחילו לזוז בכיוון הזה, זה הרבה יותר קשה מאשר בחברה קטנה. זה לא חייב להיות סטארט-אפ של 10 אנשים. גם חברה בינונית של אפילו 200-300 איש יכולה עוד לקחת את הסיבוב הזה יותר בקלות. בקורפורייט יש המון אילוצים שמקרקעים אותנו. נגיד, דוגמה שהייתה לי באיביי, היה איזשהו דאטה סטרקצ'ר של איך האינבנטורי של איביי מיוצג פנימית, שהיה ברור לכולם שהוא מאוד מאוד לא נכון. ספציפית זה היה על מוצר שיש לו וריאנטים, נגיד חולצה שיש לה צבעים ומידות. איך הדבר הזה מיוצג בדאטה, בקור, בליבה ממש של הדאטה של איביי. איך שזה נשמר שם היה גרוע. והיה קונצנזוס על זה שזה גרוע וזה מפריע באמת להתקדם ולעשות דברים מופלאים שאפשר לעשות אחרת. ועשינו עבודה מאוד 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 מעמיקה, כולל לעבוד עם כל מי שמשתמש בסוג הדאטה הזה, ולנסות באמת לבוא עם הצעה שנותנת מענה לכולם, ומצליחה, וברור שזה צריך להיות הייצוג הנכון, וכולם הסכימו על זה. אבל כשבאנו ליישם את זה, זה הפך להיות כמעט בלתי אפשרי. כי לשנות את זה, דורש לשנות ממש מהיסוד את מערכות הליבה של eBay, וזה לא פריוריטי של אף אחד. אז זה לא דוגמה כל כך לאסטרטגיה, אבל זה דוגמה, כן, למשהו שנדרשה חשיבה מעמיקה, וכולם הסכימו שיש בעיה, וכולם הסכימו שצריך לעשות משהו אחר, אבל בסוף האינרציה יותר חזקה מהכל. אני חושבת שלקורפורט יש הרבה יותר אינרציה מאשר לחברות יותר קטנות. ועוד דבר, זה המרחק מלמעלה. אם בסטארט-אפ אתה יכול לתפוס את הפאונדר ולהגיד לו, לא, לא הבנתי את היעדים שלנו ולמה דווקא אלה היעדים, לא לכולם יש את האומץ לבוא ולעשות את זה וכולי, אבל לפחות הוא אמור להיות הרבה יותר נגיש, או כמה רמות הניהול שיש לך עד שיהיה מישהו שכן יהיה לו את האומץ לבוא ולעשות את זה ולהחזיר לך תשובות, היא הרבה יותר קטנה. בקורפורייט הרבה פעמים אני מוצאת אנשים שמקבלים יותר כזה הנחתות מלמעלה כגיוון, ועכשיו תסתדרו, ציירנו לכם את המגרש ועכשיו תשחקו בו, ואנחנו בכלל לא מבינים למה זה המגרש, והאם זה המגרש הנכון, ואולי צריך לשחק במקום אחר, ומה בכלל תהיה הצלחה. אז שם צריך לחפור הרבה יותר. ההמלצה שלי היא פשוט לא לוותר, לעלות למעלה ולשאול את השאלות האלה, וכמו שאמרתי קודם, להסביר למה אנחנו שואלים את השאלות, ומה נעשה עם התשובות, כדי שזה לא יהיה סתם לעצבן, ובאמת לא להתקדם עד שזה הגיוני לנו, עד שחיברנו לעצמנו בראש את הנקודות, ואנחנו מבינים לפחות איך ההנהלה רואה את זה.
כן, אני חושבת שזה גם מייצר באמת בסיס מאוד טוב לתקשורת עם ההנהלה, ובכלל לעבודה קדימה. אם אני חושבת על תלת, כל מיני תקופות שלי ומייקרוסופט, גם אם זה לא היה לבנות אסטרטגיה ולשאול את כל השאלות, מאוד היה לי ברור תמיד מה חשוב להנהלה. אם היינו חלק מקבוצה של AI ו-recommendations, ידעתי שלמנהלים שלנו מאוד חשוב שיהיה עומק של AI במה שאנחנו בונים. וגם אם היה לי רעיון למוצר ממש מגניב, שברור לי שהשתמשו בו, והלקוחות הפנימיים שלנו רוצים אותו. פנימיים זה נגיד, אנחנו בונים פיצ'ר בתוך Teams. אז Teams רוצים להכניס את זה, עדיין ידעתי שאני צריכה גם לדעת לספר את הסיפור להנהלה שלי, שידבר על מה חשוב להם. ולפעמים זה היה, אוקיי, גרסה ראשונה, אנחנו מוציאים פה איזשהו משהו, אבל הנה איך גרסה 2 תהיה בדיוק החלום שלכם, של קבוצת ה-AI הגדולה. אז כן, אני חושבת שזה חלק מאוד משמעותי בעבודה בקורפורט, ככל שיש יותר ויותר הנהלה מעלייך, שמה לעשות את צריכה, את חייבת לרתום אותה כדי להרים דברים.
כן, וגם להם, הם רואים את הדברים כל כך כל כך מלמעלה, שאם דיברנו על אסטרטגיית מוצר ועל איזה רמת עומק צריך להיכנס בשביל לראות שבאמת בפרטים כל הנקודות מסתדרות, ההנהלה בקורפורט לא רואה את זה. הם לא פועלים עם כל הפרטים האלה בדרך כלל. ואז לפעמים אנחנו מקבלים כל מיני הנחיות שהן לא בהכרח הנקודות מתחברות באמת, ולא ברור לנו איך זה הולך להביא אותנו לאיפה שאנחנו רוצים להגיע. אז שם יש הרבה מאוד עבודה של להניח מצע לדיון שכן מצליח לחבר את הנקודות. אחד הטיפים בהקשר הזה שאני מאוד אוהבת, זה פשוט לבוא ולהגיד, אני רוצה לוודא שהבנתי נכון. אני שמעתי מכם שא' ב' ג', אם אני מבינה נכון, הסיבה לעשות א' ב' ג' היא שככה וככה וככה. ואז באמת יש איזשהו מצע לדיון שהם יכולים להגיד, זה לא מדויק מה שאמרת.
טוב, אז די נגמר לנו הזמן, היה ממש מעניין. יכולנו לדעתי להמשיך עוד הרבה, יש לי כל מיני שאלות בראש, אבל נשמור את זה לפעם הבאה. אני אוהבת לשאול את אותה שאלה ככה בסוף את כולם. בדרך כלל אני שואלת אם היית חוזרת לתחילת התפקיד, איזה טיפ היית נותנת לעצמך. אני חושבת שאולי במקרה הזה היו כמה דוגמאות וכמה תקופות שדיברת עליהן, בא לך לבחור את אחד התפקידים מהעבר וככה, איזה טיפ היית נותנת לנועה של פעם?
כן, בכיף. אני חושבת שיש שני סוגים של טיפים, אז אני אגנוב רגע עוד טיפה זמן.
בטח.
אחד זה טיפ בהקשר של ניהול קריירה. אחד הדברים שמאוד מאוד הפתיע אותי, זה, אני הגעתי לפרודקט במקרה, ובהפתעה. אני הייתי כאמור ממרמניקית, והיה לי ברור שאני הולכת להיות VP R&D יום אחד, ונחשפתי לעולמות האלה מתוך מחשבה של, וואלה, אם אני רוצה להיות VP R&D, כדאי שאני אחשף גם לעולמות שהם יותר עסקיים וכו'. ופשוט הופתעתי כמה אני אוהבת את זה. ובתור בן אדם מאוד 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 מתוכנן, שמסתכל המון המון קדימה, אני חושבת שבהקשרים של קריירה, הצעה שנתתי לעצמי אז, ואני באמת מקפידה עליה, זה לאפשר לעצמי להיות מופתעת. אותו דבר קרה גם אגב כשהתחלתי את אינפיניפיי, אני כאילו הבן אדם האחרון שיפתח חברה. אני שכירה בנשמה. ומצאתי משהו שהוא כל כך כל כך בנפשי, שנתפסתי אליו והלכתי עם הדבר הזה, למרות שזה לאו דווקא משהו שתכננתי. אז לפתוח את הראש ולהיות מוכנים להפתעות, זה באופן כללי לגבי הקריירה. ואני חושבת, אולי טיפ אחד שהוא נכון בכל תפקיד של הובלה של מוצר, זה לא לפחד. יש לנו המון פעמים נטייה לקחת דברים כמובן מאליהם, ואם המנכ״ל אמר הוא בטח יודע, ואמרו לי משהו, אז למה אני צריכה עכשיו לבוא ולעשות רעש? ואני יכולה להגיד שזה משהו שאני רואה, נגיד, כשאני יועצת בשנים האחרונות, השאלות האלה שאני מרשה לעצמי יותר בקלות לשאול בתור יועצת מבחוץ, מביאות כל כך הרבה ערך. אז אולי ניסוח אחר זה תאפשרו לעצמכם לחבוש את כובע היועץ החיצוני, למרות שאתם שכירים וזה יכול להשפיע על הריוויו שלכם בסוף, ועל הבונוס השנתי. כי אחרת אנחנו מגבילים את החשיבה שלנו לעבוד בתוך constraints שאחרים הגדירו, לאו דווקא ביודעין. יצא לי לדבר עם איזשהו מנכ״ל, שאמר שהוא הפסיק להשתתף בדיונים לאיזושהי תקופה, כי הוא הבין שכל מילה שהוא אומר, גם אם הוא סתם בא כקונטריביוטר לדיון, לא בכובע המנכ״ל, לוקחים את זה כהוראות לביצוע. לא התכוונתי, התכוונתי לשבת איתכם כאילו כתף אל כתף, ורגע לחשוב ביחד, אבל כל מילה שיוצאת לפה מהמנכ״ל, לוקחים כהוראה לביצוע. וזה קורה וזה מאוד 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 טבעי. אז תאפשרו לעצמכם לא להתייחס לזה ככה, ולחבוש את כובע היועץ.
שני טיפים ממש חשובים, ואני מאוד מתחברת לשניהם, כל אחד עם תקופה אחרת שלי. אז ממש ממש תודה, ממש כיף שבאת.
בשמחה רבה, שמחתי להיות פה.